חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום רב, אני שי גולדמן ואני השוטר הטוב. לפני 8 שנים עברתי אירוע לב ובעקבותיו צינטור. מדובר בחוויה מאוד לא נעימה, לא רק פיזית, כי אם בעיקר רגשית, עבורי ועבור כל קרוביי ואהוביי. אחרי הכל, פלירטות עם סכנת חיים אמיתית אינו עניין נעים כלל ועיקר. ואני שואל את עצמי, כיצד הייתי מרגיש אם למחרת האירוע, הרשת הייתה מתמלאה כולה בציוצי שמחה לידי, נעצות ותזכורות של כל חטאי. עוד אני מהרהר בשאלה, כיצד הייתי מרגיש אם במסיבת אחין הערב נישואי במעמד הוריי, זוגתי, חבריי וחבריה וכל בני המשפחה, היו עומדים מחוץ למקום אנשים ומנסים לחבל באירוע. כיצד היו מרגישים כל אלה שבאו בסך הכל לשמוח בשמחתי? וזה בדיוק העניין, שקו אחד מחבר בין ציוצי הנעצה והשמחה לעדו של נפתלי בנט ולניסיון לשבש ולהפריע את מסיבת אחינה של אבנר נתניהו. אלה וגם אלה שכחו שבני אדם קודמים לפוליטיקה, ושנפתלי בנט ואבנר נתניהו הם קודם כל אנשים שקרוביהם ואוהביהם רוצים בטובתם, ורק הרבה הרבה אחרי זה ישויות פוליטיות. ומי שחושב שבנתקן את ישראל פוליטית, הדבר יחזיר את כולנו להיות בני אדם, טועה. רק כשנחזור כולנו להיות פה בני אדם, נוכל גם לתקן את ישראל פוליטית.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. רונן בר הגיש תצהיר לבגץ. נתניהו לא פיצר את ראש השב"כ מיד לאחר השבעה באוקטובר, כפי שלא הדיח את הרמטכ"ל. שתי הפעולות היו לגיטימיות, אפילו נחוצות מאוד, אבל נתניהו לא ביצע אותן במועד הנכון, אולי כי הוא עצמו נמנע מקבלת אחריות, והעדיף שימשיכו בתפקידם. רק לאחרונה עלתה סוגיית אי האמון בינו ובין רונן בר, והממשלה הדיחה אותו. ייתכן בהחלט שנתניהו החליט להדיח אותו רק אחרי שנפתחו חקירות בלשכתו. גם ההפך הגיוני, שהחקירות נפתחו בקול גדול כי רצו להדיחו. אבל אני מזהה שני ליקויים עקרוניים בתצהיר שהוא הגיש היום. בר טוען שנתניהו דרש שיחקור מי מארגן ומממן את המחאה והסרבנות. הוא אומר שממש כמו קודמיו, נמנע מלפתוח בחקירה כזאת. בר טועה ומטעה. קודמיו פעלו ממש כך בימי המחאות נגד אוסלו וההתנתקות, כיוון שבר לא חקר, הוא ידע למשל כי הקצינים בדימוס שתכננו לראות פצצות תאורה על הבית בקיסריה קשרו קשר. הוא לא ידע אם מדינה זרה ממנע את המחאה. בר לא ידע כי לא עקב אחרי הפעילים שאיתם כנראה הזדהה פוליטית. טיעון נוסף שעלה בתציר של בר הוא כפיפותו לבגץ ולא לראש הממשלה בהינתן משבר חוקתי. זהו טיעון אידיאולוגי, מוסרי, אולי פוליטי, אבל מהיבט אחד שלכאורה חשוב בעיני בר, ההיבט החוקי, הוא מבלבל את המוח. החוק פשוט וחד משמעי, ברור לגמרי. הממשלה ממנה, מורה לו איך לפעול, ויכולה לפטרו. אין בחוק מילה על בגץ. מהחוק הזה הוא מתעלם, מסיבות אישיות, אידיאולוגיות, אולי פוליטיות, וזוהי מרידה במלכות, פשוט כך. ובאמת תודה שהוא מודיע שבקרוב יודיע מתי יתפטר.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם שי גולדן ואריה אלדד.
ערב טוב, שי.
ערב טוב, אריה. שמע, הסיפור הזה של רונן בר ונתניהו הופך להיות מכוער בצורה שהיא באמת הרסנית כבר לכולנו. זה ממש לא, זה באמת, הטענה שלך כל כך נכונה והגיונית, אבל הסיפור עצמו עם מגביהים עוף מעל לאירוע הפרטני, הוא כבר אירוע שלדעתי מזיק למדינת ישראל.
כן, אין ספק שהוא מזיק למדינת ישראל, ואני שומע את נתניהו אומר לעיתונאים בבית המשפט, חכו חכו, כלומר, אני עוד אפריך את הטענות, לכאורה לגיטימי, מאשימים אותו בדברים, הוא רוצה להפריך, אבל הרבה נזק יגרם כאן, באמת.
וגם מה אנחנו צריכים לחשוב כאזרחים על זה ש א', ראש השבק שלנו וראש הממשלה שלנו עסוקים כרגע במלחמה לא פשוטה עבור ישראל בעניין הזה, וב', שארגון הביון החשאי ביותר בישראל אולי להוציא המוסד, אנחנו עוסקים בו מהבוקר עד הערב, כולל הלילה והבוקר של המחרת. זה לא דבר טוב.
זה לא דבר טוב, הוא גורם לי להגיע לתקופה, לא שאני ממש זוכר אותה, אני רק יודע שהיא הייתה, שאסור היה אפילו להגיד מה שמו של ראש השירות.
נכון.
שרק ב-54 בכלל לאזרחי ישראל היה מותר לדעת שיש דבר כזה שין
בית. נכון, ואומרים בלחש את השם שין בית. אני זוכר את התקופה הזאת גם כן. והיום כל ילד בן 16 יש לו דעה מוצקה על ראש השבק ותפקוד הארגון הזה, אני לא בטוח שזה טוב למדינת ישראל.
אני שמעתי שמישהו הפקיד בידי הצ'אט GPT להשוות בין תצהיר רונן בר וההודעה של השבק, ומצא איזה שתי סתירות או שלוש סתירות. נו, אבל כשאנחנו שומעים שצ'אט GPT גם לא לגמרי ברור לו מי הרע ומי הטוב במלחמה בעזה, אז יכול להיות שזה לא בדיוק הסמכתה הנכונה לשבת עליה. עניין מה שאמרת, אני נאלץ להסכים. תשמע, זה מגעיל, מגעיל. תעזוב, פעם אחת אני זוכר שתפסתי את עצמי בעניין הזה ועוד העירו לי כשערפת מת, אבל בסדר, זה אויב, אני ברחתי על מותו מעל דוכן הכנסת. אבל טוב, יאללה, חדשות
קדימה.
עכשיו 17:00 עם שי גולדן ואריאל דד.
וגם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ואפרת קורמן, ואחרי על השידור סתיו קורנס. ואנחנו נצלול מיד לחדשות.
נצלול, תרתי משמע, למעמקי הים, שם קרישים עורבים לרוחצים בחדרה ובקיסריה.
שלום וערב טוב לאיתמר אבישי, ביולוג ימי, מנהל מדעי עמותת אקו-אושן.
שלום שלום, ערב טוב.
איתמר, האומנם כך? האומנם סכנה לרוחצים בחדרה ובחוף שדות ים בקיסריה?
לא, לא הייתי מנסח את זה כך. על אף התקרית המצערת שהייתה היום, שאני מודה שאני עוד לא יודע את כל הפרטים של מה שקרה שם, יש לנו קרישים בישראל כבר הרבה מאוד זמן, גם בים התיכון, ואנחנו רואים אותם כל חורף מגיעים לאזור שפר נחל חדרה, תופעה מאוד מוכרת, אנחנו רואים אותם בכלל בים, תמיד, וזה לא אירוע שקורה כל הזמן, כפי שאתם בטח יודעים, למעשה זה אירוע מאוד מאוד נדיר, גם בעולם זה מאוד נדיר שקורה, שתוקף קריש.
אז בלי התייחס ספציפית לאירוע הזה, מה בעצם הטריגר, מה מביא קריש לחשוב שזה רעיון נכון לתקוף בן אדם?
אז קודם כל אני אגיד, אלה חיות בר שמגיעות לחופים שלנו כל הזמן. אנחנו רואים בעיקר קרישות, אבל כמה עשרות קרישים כל שנה מגיעים באזור החורף לשפר נחל חדרה, בעיקר כנראה הסברה היא שזה בגלל מי הקירוש, תחנת הכוח, שיוצאים חמים יותר, מגיעים שם לאזור המים החמימים. אנחנו רואים אותם מגיעים ממש ממש קרוב לחוף, אנשים שוחים בשנרקלים, מסתכלים עליהם, תצפתים עליהם כבר שנים. לאחרונה, בשבוע האחרון, ראינו את הקרישים האלה מתחילים להגיע קצת יותר צפונה, לאזור שפך נחל אלכסנדר, באזור קיסריה ראו אותם. הסברה היא שכנראה בגלל, בעקבות אירוע של תמותת תגים, שפשוט הגיעו יחד עם נחל אלכסנדר לים, וקרישים יש להם חוש ריח מאוד מאוד מפותח, מריחים את הפגרים האלה ומגיעים פשוט לאכול, זה מקור מאוד מאוד נוח לאוכל.
עכשיו, כבן אדם רואה קריש בים, מטר ממנו או 100 מטר ממנו, הוא פשוט צריך לצאת החוצה?
אז אני אגיד שוב, אלה חיות שאין להם שום סיבה לתקוף בני אדם, הן לא חיות שמחפשות לתקוף בני אדם, אנחנו לא טרף שלהם בשום צורה, לרוב אנחנו לא מעניינים אותם.
המיתוס של דם במים היה ונפצעת, או שאתה מדמם באיזו צורה, זה מעורר אותם?
לקרישים יש חוש ריח מאוד מאוד מפודח, למעשה זה החוש העיקרי שבזרתו הם צדים. אז הם יכולים להריח דם במים ממרחקים מאוד גדולים, זה נכון. עכשיו, גם אם אנחנו נמצאים במים, שוב, אנחנו לא המזון שלהם, לא יחפשו אותנו. מה שכן קורה בשנים האחרונות, זה ש קורים מקרים מצערים שבהם אנשים מכילים את החיות האלה. לא פעם ולא פעמיים. שוב, אני לא מתייחס לאירוע היום, אני לא יודע מה היה שם, אבל ראינו מקרים שבהם אנשים זרקו דגים, או צוללנים שירדו לדוג ונשאו את הפגרים עליהם, והקרישים נמשכים לפגרים. זה קריש אחר חכמה. והיא יודעת לקשר בין מזון לבין מאיפה הוא מגיע. ואם אנחנו מכילים מספיק, אז הם גם מקשרים אותנו למקור מזון כזה. אז זה כבר, זה משהו שכן אנחנו מתחילים לראות שקורה. אבל בסוף לרוב אין למה לחפש איתנו. כבר הרבה שנים אנשים יוצאים לשנרקל, יוצאים לצלול באזור של חדרה עם קרישים, יש שם עשרות קרישים שממש קרוב לחוף כל שנה, ולא קורה שום דבר, לא קורה שום דבר.
אתה לא קורא לאנשים להפסיק להסתובב שם. לימדו אותי שכלב נובח לא נושך, השאלה אם הכלב תמיד יודע את זה.
אני אומר לשמור מרחק, זה חיית בר בסביבתה הטבעית, בטח לא בסביבה שלנו, אין לנו מה לחפש שם, אנחנו צריכים לכבד אותה, לשמור ממנה מרחק בטוח.
אם אתה כבר מזהה אותך, ברור שהדופק שלך יעלה למספרים שהם בלתי סבירים, אבל השאלה אם התגובה הנכונה היא לשמור על קור רוח, או במהירות מקסימלית לברוח?
לא, אין מה לברוח במהירות מקסימלית.
כי זה לא יעזור?
א', הם יותר מהירים, הם שוחים יותר מהר מאיתנו.
אני עושה רושם, כן.
בסדר, זה הסביבה הטבעית שלהם, אנחנו לא שם. להתרחק, לשמור מרחק, לא להתגרות, כלומר לא לתפוס בזנב, לא לתת מכה על האף. הם יותר חזקים מאיתנו, הם יותר מהירים מאיתנו.
וסליחה על
סיבה שהם התעניינו בנו, התקפו
אותנו. סליחה על הירידה לרזולוציה. היה ובכל זאת הוא מתעניין בנו מאיזושהי צורה ומחליט כן לזנב בנו ולגלוש אחרינו, מה עושים?
אז להתרחק, לנסות לתפוס מרחק, אם אנחנו בקרבת החוף בוודאי לצאת החוצה, אם אנחנו שמנו שנרקל או לצלול ויש קייק או סירה או משהו כזה לעלות. צוללים, הרבה פעמים אנחנו אומרים בזמן צלילה, אז את לרדת לקרקעית.
אנחנו נשתדל בכל זאת. נשתדל בכל זאת להתרחק. איתמר אבישי, תודה רבה לך.
אני רוצה לזכור מילה אחרונה ברשותכם.
חצי מילה, כן.
חיית בר, לכבד כמו כל חיית בר בטבע.
ברור.
ולתת לך בשאלה.
מובן מאליו.
תודה רבה.
שמחתי.
תודה רבה. אז עכשיו נגיד שלום לעמית אסא, לשעבר בכיר בשבק. ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכולם.
ראש השבק פרסם את התצהיר שלו, את חלקו, לא את החלק המסווג כמובן, ואנחנו מזהים כל מיני סתירות, למשל בלוח הזמנים. הוא אומר, הנחיתי לעדכן את המזכיר הצבאי של נתניהו ב-5:15 בבוקר, ואנחנו יודעים שהטלפון הגיע ב-6:29. זה טעות בדיווח? זה פשוט, המזכיר לא העביר את ההודעות? מה להערכתך קרה שם?
אני חושב שאנחנו מתעסקים בפרטים הקטנים, ואנחנו מרוב עצים אנחנו לא נראה את היער. אנחנו צריכים להתעסק בעיקר, וכל התצהיר הזה נראה כמו איזשהו כתב הגנה, שהוא כולו צבוע פוליטית. וצר לי שבאמת אנחנו מגיעים למצב הזה, כי גם בתוך התצהיר עצמו, רונן בר בעצמו טוען שנעשה פה כרגע, והוא יודע במודע שנעשה נזק לארגון ולאנשים שלו, עדיין הוא נאחז בעניין הזה ולא משחרר.
אז תעזור לי.
אני אומר, אם אנחנו מסתכלים על התמונה הרחבה, כן. אנחנו אומרים שהתצהיר הזה יש בו טעם פוליטי, אז אי אפשר להתייחס אליו באמת בצורה רציונלית, רגילה, של בירור הפרטים, כי עמית. זה כנראה יתברר רק באיזושהי חקירה מאוד מאוד אובייקטיבית, הרי אין פה שום חקירה אובייקטיבית כרגע.
כן, מן הסתם גם נצטרך לחכות לבעת חקירה ממלכתית, אני מקווה שתהיה הרבה יותר משמעותית מזה, אבל זה לא העניין. אני רוצה לשאול אותך בתור מי שיקיר את רונן בר ועבד לצידו, והיה איתו באירועים רגישים ומורכבים, מה האנד גיים של רונן בר במהלך הזה? מה הוא מצפה שיקרה? מה הוא רוצה בעצם?
אני חושב שהוא אומר, מה שהוא אומר בתוך התצהיר, השאלה זה כמובן מה יש מאחורי הדברים. ואני בכוונה מחלק את הדברים לשניים. אחד, מה שהוא אומר בתוך התצהיר זה שהוא רוצה שבסופו של דבר ראש שירות ביטחון כללי יהיה משוחרר מלחץ ברמה האישית לזה שמיום מן הימים מישהו יאיים עליו על פיטורין, ולכן הוא יידרש לעשות דברים שהוא לא רוצה לעשות. אני חושב שזו טענה שאין בה ממש, והיא גם לא אמיתית, כי בסוף שירות ביטחון כללי זה ארגון עצמאי, הוא יודע לעשות את העבודה, הוא מביא בדרך כלל את המסקנות שלו ואת ההמלצות שלו רוב הפעמים, 99% מהמקרים, דרג מדיני גם מקבל את זה, ולכן אני אומר שזה לא העניין כנראה.
אז מה העניין?
ומאחורי העניין כנראה נמצא איזשהו משהו, כמו שאמרתי קודם, משהו פוליטי, וזה מאוד מטריד.
תראה, הסיפור...
מאוד מטריד שמה שמוביל, ואתה שואל מה מוביל אותו, מה האנד גיים, מוביל אותו אותה אג'נדה פוליטית שמובילה אותו של אנשי המחאה, שכמובן תומכים בו, אנחנו ראינו אותם גם יושבים בשורה הראשונה בבית המשפט, אנחנו שומעים את לפיד קורא לו אישיות פוליטית, כמובן בהקשר אחר, אבל כל החיצים מצביעים על זה שיש פה פוליטיקה מעורבת בפעילות של שבק, ובזה יש טעם לפגם, ולכן אני אומר אנחנו לא יכולים להתייחס לזה רק על פי הפרטים, ושאתה שואל מה האנד גיים, זה בדיוק מה שהאנד גיים של המחאה, וזה הפלת ראש הממשלה.
אבל תשמע, יש פה גם מעבר למחאה ולהזדהות שלו כנראה עם חלק מהמחאה או מהמוחים, יש פה גם הסיפור שהוא קיבל אחריות על הכישלון, אבל יכול להיות שהוא רוצה לצאת מהשבק כקורבן ולא כנאשם.
לא, אני חושב שזה שני דברים שונים. אני אומר, מצד אחד זה נכון שזה נראה כמו איזושהי הצהרה שהיא כתב הגנה ברמה האישית, אבל מה שהוא טוען זה שהוא רוצה להגן על ראש השב"כ הבא. כמובן שלא הוא מקומו לעשות את זה, בטח עם הכישלון שלו שהוא מודה בו. אנחנו צריכים עם כל הצנאה ובאמת האחריות להגיד לרונן בר, זה לא אתה זה שאמור לנתב את העניין הזה קדימה, מישהו אחר צריך לבוא במקומך אחרי הכישלון. ועכשיו ההצטדקות הזאת והניסיון להוציא אותו פחות גרוע מהאירוע הזה הספציפי, כדי באמת ליצור פה איזשהו מצג שווא שזה הדיון ולא דיון אחר, אני חושב שכל העניין הזה בא להטל בציבור,
עמית, אבל
בעצם לזרות חול בעיניים של כולם.
הטעם לפגם הוא שראש הממשלה בעצמו, זה בלתי סביר מוסרית וערכית וציבורית, שהוא זה שימנה את ראש השבק, וגם את הרמטכ"ל הבא, אבל זה כבר מאחורינו לצערי. איך אנחנו מיישבים את הקונפליקט המוסרי הזה? אומר רונן בר, ואומרים הרבה אנשים שתומכים בו, תראו חבר'ה, כל עוד נתניהו ראש ממשלה, מישהו צריך לשמור על על הארגון הזה, כי נתניהו עכשיו עלול למנות מישהו שיעשה בו כבשלו, וזה דבר שהוא בלתי סביר.
זה כל כך לא נכון, זה שוב לזרות חול בעיני הציבור, כי לא ממנים ראש שירות ביטחון כללי על ידי זה שראש הממשלה מביא איזשהו איש אמון שלו ושם אותו בתפקיד. מינוי של ראש השירות כולל הרבה מאוד פרמטרים, זה מגיע לוועדה מסודרת, זה מגיע גם לממשלה, בסופו של דבר זה לא גחמה של ראש הממשלה. וכן, בסופו של דבר אנחנו זוכרים שראש ממשלה וראש שבק עובדים ביחד, וצריך להיות אמון ביניהם, זה לא משרת אמון, זה לא מישהו שהוא עושה דברו, וצריך לעשות את ההפרדה הזאת, ובאמת להגיד את האמירות האלה, זה רק באמת לזרות חול בעיני הציבור, כי זה לא המצב, זה לא מה שהולך לקרות, ואני לא מאמין גם שזה יקרה, ולהפחיד את הציבור במין הפחדה כזאת, שיש פה איזושהי דיקטטורה שיתפיל, הרי מה שקורה זה בדיוק הפוך, מי שמנהל את כל המהלכים כרגע, הרי זה ראש השירות, הוא מנהל את מה שהוא רוצה אל מול הממשלה, הוא אפילו מול בית המשפט עושה את מה שהוא רוצה, אז היוצרות פה יתהפכו לגמרי, בסופו של דבר הרי מי שהוא הריבון כרגע, זה רונן בר, לא אף אחד אחר. אז
ותגיד,
הטענה שלו שראש ממשלה יהיה הריבון, אני חושב שזו טענה שאין בה ממש.
אולי לסיום, אז יש משבר נורא בין השניים האלה, ראש הממשלה וראש השבק, עבודת השבק נפגעת בגלל משבר כזה? כלומר, הורגים פחות מחבלים עכשיו?
לא, אבל התשובה היא לא חד משמעית. ולמה לא חד משמעית? כי אנחנו מדברים על אנשים, בני אדם. בני אדם שכואבת להם הבטן שהם יוצאים מהבית, ועד היום הם לא היו באור הזרקורים. ושירות ביטחון כללי אמור להיות במחשכים. ולעשות את העבודה בלי איזשהם לחצים מבית ולחצים פוליטיים ולחצים כאלה ואחרים שמיותרים לאנשים שעובדים 24/7 לביטחוננו. ולכן התשובה היא לא חד משמעית, זה לא פוגע. ואני מאוד מאוד חושש, ואני חושב שהציבור בישראל צריך לחשוש מכל הסיטואציה הזאת. ובעובדה, גם ראש שירות בתציר שלו אומר, אני יודע שזה פוגע בארגון וזה פוגע באנשים, רק אני מוכן לשלם את המחיר. אני לא מוכן לשלם את המחיר.
עמית עשה, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה.
תודה רבה.
ועורך הדין גונן בן יצחק, גם הוא איש שב"כ לשעבר, יקדיש לנו את הדקות הקרובות, גם הוא. גונן, שלום לך.
הלאה, ערב טוב. שלום, שלום.
שמעת את הדברים של עמית, את הסיפה של הדברים של עמית?
כן, שמעתי.
אז בואו נתחיל משם את השיחה בינינו. אומר עמית, תקשיב, זה פוליטי, רונן בר שחקן פוליטי על מלא, המהלך שהוא עושה הוא מהלך בסופו של דבר שתכליתו להפיל את ראש הממשלה, והוא הצטרף למחאה, פשוט הוא פשוט חובש את דרגות ראש השבק.
עמית עשה מזכיר לי את אותו רומני שלוקחים אותו לגן חיות, הוא רואה ג'ירפה, שואלים אותו, הוא שואל מה זה, אומרים לו ג'ירפה, הוא אומר אין חיה כזו. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה רונן בר הגיש תציר, שבו הוא מוזהר לומר את האמת, ובתציר הזה הוא אומר שראש הממשלה אמר לו שהוא צריך להיות איתו ולא עם בגץ במקרה של של איזשהו עימות חוקתי. הוא שולח את רונן בר לטפל במפגינים, אבל זה קורה אחרי שהקלדנית מפסיקת מכשיר ההקלטה, כלומר הוא יודע שההנחיה שלו היא הנחיה לא חוקית. הוא שם לרונן בר תציר שקר על השולחן שלא הוא כתב, לא רונן בר כתב ולא השב"כ כתב, שיחתום עליו כדי לפתור אותו
מההליך
המשפטי.
לעקוב אחרי מפגינים,
הבעיה פה היא רונן בר, הבעיה פה היא בנימין נתניהו.
לעקוב אחרי מפגינים לא היה גם באוסלו ובהתנתקות?
לעקוב אחרי מפגינים שהם מפגינים שפועלים על פי החוק לא היה באוסלו ולא היה בהתנתקות. היה, אני זוכר למשל, שאנשים בדוגמתו של סמוטריץ' שהיום מוסר, נעצרו אחרי שהיה חשד שהם מבקשים לעשות פיגועים. ואני רוצה להזכיר שגם היום...
איך היה חשד? איך היה חשד?
אני לא התעסקתי בסיפור של סמוטריץ'.
לא, אבל מישהו עקב אחרי המעגלים האלה והגיע למסקנה שסמוטריץ' מסוכן. אף אחד לא עקב אחרי המעגלים של הקצינים שירו פצצות תאורה לבית של נתניהו.
זה לא נכון, משום שאתה יודע, וזה גם עלה במשפט, שעוד לפני שהם נעצרו, לפחות שניים הם בשיחה עם שבק. אז מה שאתה אומר פשוט עובדתית הוא לא נכון. הם בוודאי ובוודאי הוא במעקב של שבק, והם אפילו נחקרו על ידי שבק.
אז אתה רוצה להגיד לי שרונן בר עשה מה שנתניהו ביקש ממנו?
לא, רונן בר עשה את מה שמצופה ממנו כראש שבק, כאשר היה חשש שיש איזושהי פעילות שעלולה למשל לפגוע בראש ממשלה. שבק פעל בנושאים אחרים שהם נושאים של הפרות סדר, הוא לא נגע בזה, וגם אמר לראש ממשלה, אני לא נוגע בזה, כמו שמצופה ממנו כראש שבק. וכך אכן מצופה מראש שבק.
וכאן השאלה, גונן, תראה, האירוע הזה יצא משליטה, והוא עבר כל גבולות של טעם טוב, ולדעתי הוא כבר פוגע לא רק בביטחון ישראל, אלא גם בכלל באיזון בין הרשויות.
לא האירוע, נתניהו. שוב, צריך את העניין הזה למחיר.
אבל נתניהו לא לבד, גונן, נתניהו לא לבד. גם רונן בר נמצא בתוך האירוע הזה.
לא, אבל מי שפה נושא באחריות, מי שדרש ציות מוחלט לו ולא לבגץ, מי שדרש לחתום על תציר שקר, זה נתניהו, והוא זה שצריך לשאת במחיר הזה, משום שהפצצה שנתניהו, שבר טיל היום דרך התציר שלו, זה משהו שאי אפשר אחריו לצפות שראש ממשלה יישאר בתפקידו. הוא פגע במוסכמות, של הדמוקרטיה, בערכי היסוד של הדמוקרטיה. הוא לא מבין מה זה דמוקרטיה.
כלומר, ראש השב"כ צריך להישאר בתפקידו, למרות שהממשלה שעל פי
הוא
החוק...
הוא לא מתכוון להישאר בתפקידו, אבל בואו, אל תמסגרו את זה לא נכון. רונן בר לא מתכוון להישאר בתפקידו, הוא הצהיר
לא, הוא מתכוון להודיע מתי הוא יודע.
כן, אבל הוא מתכוון לשמור על דמוקרטיה, וכך מצופה ממנו.
אז גונן, אני אשאל את זה אחרת. שמע, אני איתך. נתניהו אינו ראוי להיות ראש ממשלה, אחרי 7 באוקטובר, בעיניי מקומו ההיסטורי, תפקידו ההיסטורי הסתיים, והוא היה צריך לשחרר את עם ישראל מעונשו. Having said all that, האם כרגע האירוע הזה, שגם בו אני נוטה להאמין שנתניהו עשה דברים פסולים רבים, רונן בר, כמי שאמור לגלות אחריות כלפי מה שקורה פה במדינת ישראל ובביטחון ישראל ובארגון השבק, לא צריך לשחרר עם כל הצער ועם כל הכאב, משום שהמחיר כרגע גדול מדי.
לא במחיר שמדינת ישראל תהפוך לדיקטטורה, חד משמעית לא.
אבל דיקטטורה זה אתה מגדיר.
איזה צורה יתהפוך לדיקטטורה, גונן? באמת אני מנסה להבין.
כשנתניהו ימנה איש משלו, והוא מתכוון לעשות את זה, ולשסות את השבק בפעילי מחאה, ולשים תצירי שקר בבית משפט, זו דיקטטורה.
אתה מניח חמש הנחות וקובע אותם כעובדה.
לא, לא. זה לא הנחות, אלא זה מה שכתוב בתציר של רונן בר.
תשמע, כשאיסר הראל ובן גוריון לא הסכימו על פרשת המדענים הגרמניים, איסר הראל התפטר, כי הוא קיבל הנחיות שלא היו מקובלות עליו. למה רונן בר לא התפטר?
גונן, הוא איתנו, הוא נפל, נפל. יש מצב שנקטעה השיחה, כן, נקטעה. ננסה לחדש? ננסה לחדש. שמע, ארי, אני אומר לך, לפני שגונן יחזור, זה, אתה שומע את שני אנשים, גם גונן וגם עמית, באופן מוזר, שניהם צודקים, אבל כולנו טועים. זה האירוע המוזר, שניהם צודקים, הטענות נכונות ומעניינות של שניהם, ואין ספק שזה אירוע פוליטי ששניהם שחקים בו את המשחק
הפוליטי. וכל אחד רוצה לצאת צודק.
אבל זה יצא, זה מזיק ממש, ממש למדינת ישראל הדבר הזה כבר. זה מוכרח להתפסק.
טוב, אנחנו עוד נחזור בהזדמנות אחרת, אולי לגונן בן יצחק, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום לך.
שלום אריה, שלום.
עמית, נשאר אותך מה שהדברים שאריה ואני עכשיו שוחחנו ביניהם. האם הדבר הזה, הוא לא מגיע לנקודה כבר שהוא ממש מזיק למדינת ישראל, הוא מסכן את ביטחונה, ואם לא הגיע הזמן שראש הממשלה, כמי שמעוניין בביטחון ישראל ומעוניין בהגנה על אזרחיה ועל השבת השפיות, אני מקווה למדינת ישראל, לא ירד מהעץ וימצא סוף, ימצא דרך לשים סוף לאירוע הזה.
תשמע, אנחנו מאז השביעי לאוקטובר, כמו שאתה יודע, ויותר מפעם אחת ויותר מניסיון פשרה אחד, אני אומר את כל המערכת, נקרא לה מערכת הגורמים הבלתי נבחרים שהחליטה לכפות עלינו את ערכיה שלה, טובים ככל שיהיו, או רעים ככל שיהיו, זה לא חשוב. אנחנו בעידן ליברלי, כל אדם צריך לבחור את ערכיו ולבטא אותם בפתק הקטן הזה בקלפי, לא בשום מקום אחר בדמוקרטיה. ואנחנו במצב הזה של המלחמה, כמו שאתה אומר, אנחנו לא במצב רגיל, יצאנו פעם אחר פעם פשרות שונות. זה לא עזר לנו שבג"ץ בזמן המלחמה ביטל חוק יסוד, זאת אומר חוק וכל הדברים שהתרגלנו ב-30 שנות מהפכה, כפי שקרא לזה אהרון ברק, מהפכה חוקתית, אלא אני מדבר על פשוט למחוק חוק יסוד לאחר גבוה, ואחר כך כל הפשרות שדחה נשיא בית המשפט לשם בחירת נשיא, לשם בחירת שופטים, כל הדברים האלו נדחו, כיוון שנדמה שהמלחמה, כמו שאומרים, אתה יודע, אנשי המחאות וכולי, מגדירים בדיוק מי האויב היום, וזה נורא כואב ונורא מצער. לא הייתה צריכה להיות בכלל אופוזיציה בזמן המלחמה, זה לא הולך לנו, ובנושא של ראש השב"כ המדובר, בכלל הגענו למצב מסוכן, אנחנו אחרי קצה המדרון, כלומר ראש שירות חשאי שלא נשמע לממשלה, שפשוט מתנהל כמיליציה, פרטית, בשלו, או של פורום מתאים, כמו שהוא קרא לזה בתשובה לבגד, דברים בהחלט מסוכנים, אבל אני לא מרגיש שהכדור נמצא אצל ראש הממשלה בהקשר הזה, החוק פה הוא ברור, גם הפיתורים של ראש השב"כ, צריך לומר, הם לא היו, אתה יודע, גם זה, גם לגביו, גם לגבי הרמטכ"ל, הרי כולם לקחו פה אוויר, וניסינו להתרכז, לרכז את כל האנרגיות בניצחון שעדיין עוד לפנינו, עוד לא הגענו אליו, אבל זה נדמה שבצד השני, איך אמר הנשיא, יד לא פוגשת יד אחות, אז נדמה שהיד שלו פוגשת זה היד שלנו, כיוון שמהצד השני אין הענות לקריאות הללו.
תשמע, אני מבין ראש ממשלה שהיה אומר, אין לי אמון בראש השבק, כי הוא נכשל בתפקידו ערב השבעה באוקטובר, אבל אתה מסכים איתי שזה נראה רק כשהוא מחכה שנה וחצי ורק אחרי שיש חקירות בלשכה זה קורה?
תשמע, זה לא התחיל, אתה צריך לשאול את עצמך איך קורה שמעולם לא נכ... או כמעט מעולם, לפחות לפי מה שנאמר לי בוועדת חוקה, לא זכר המשנה לעניינים מיוחדים בפרקליטות המדינה אי פעם חקירה של אדם על מגע עם סוכן חוץ קטרי. למרות ש... כפי שהיה ניכר, הוא מכיר לא מעט כאלו. בכל זאת, אף פעם הפרקליטות לא תרחה, ולא ראש שירות הביטחון הכללי, שאומר כאן בהצהרה שלו היום לבגץ, מדינה, תומכת טרור, שאני מסכים לגמרי, אגב, עם ההגדרות האלו על קטר, אבל זה לא גרם לשירות הביטחון הכללי, להאשים רבים, ואני בטוח שרבים מהם מכיר אותם, רונן בר, בקשר עם קטר, קשרים שונים. לא ריגש אף פעם אחד בשירות הביטחון הכללי. פתאום כל הנורמות נמחקות, אריה, לוקחים, ניקח את הדוגמה יותר מפורסמת, אבל זה נכון גם לגבי אחרים. לוקחים עורך עיתון מרכזי, עוצרים אותו, עוצרים אותו אחר כך למעצר בית, לא החזירו לו עד היום את הטלפון, ואני אומר את זה כי זה אותם אנשים בייעוץ המשפטי, הכל תחת הפרקליטה הראשית, היועצת המשפטית לממשלה, שהיו אצלנו בוועדות, ובשם חופש העיתונות של קטר, כלומר של אל-ג'זירה, לא הסכימו שנחוקק חוק מלא על הפסקת השידורים הללו שלטענת גופי הביטחון, כולל השבק, הם מסכנים את ביטחון מדינת ישראל באופן ממשי, על חופש העיתונות שלהם הם נלחמו, ופתאום חקירת מה שקרוי קטרגן...
תגיד, עמית, כמובן, נשמע לך כן. סביר, חבר הכנסת, סליחה, עמית לוי, נשמע לך סביר לעקוב אחרי אזרחים? נשמע לך סביר? שכל מה שהם עושים זה עושים הפגנה? עם כל הכבוד, אפשר לאהוב, לא לאהוב את ההפגנה, אפשר לא לאהוב או כן לאהוב את הסגנון, אבל לעקוב אחרי אזרחים? אתה רציני?
קודם כל...
זה נשמע לך טענה סבירה?
אני קודם כל מטיל ספק בכל מילה שכתב רונן בר. לא מקבל אותה.
אז אתה אומר שהוא משקר.
לא, רגע, שנייה.
ראש השבק שקרן, אני שואל, ראש השבק שקרן, זה מה שאמרת עכשיו.
לא, אמרתי שאני מטיל ספק.
מה זה אומר?
בכל דבר שהוא אמר, זה אומר.
אתה קורא לו שקרן.
אם תחת פיקודו, אז אני מסביר. אם תחת פיקודו נמצא ראש חטיבה, כלומר מקביל לאלוף בצהל, שאומר בגאווה גלויה, שהוא זורק אזרחים בלי ראיות, כמובן עם הרבה עכברים, אבל בלי ראיות לתא, וראש השירות לא דורש לפתוח חקירה כנגדו, אני דרשתי היום בוועדת חוץ וביטחון שימונה בודק חיצוני, צריך לעבור טיק טיק. מה זה? איפה אנחנו חיים? איפה היועצת המשפטית? איפה פרקליט המדינה? איפה בעולם היה עובר דבר כזה? לא רובן ברחוב פגע בשימון, איזה עבריין צדדי שמנסים לתפוס אותו. אומר לך ראש חטיבה בשירות הביטחון הכללי שאתה ואני שי נותנים לו את האמון הכי גדול בדמוקרטיה. הוא יכול גם להשתמש בכוח כמה שיותר וגם לעשות את זה בסתר, כן? מגן ולא יראה, כמו שהסלוגן, לא יראה. ואתה שומע עכשיו בהקלטה גלויה, שהוא זורק אנשים, בלי ראיות, ואחר כך שמישהו אומר לו, אומר לו אותו ניצב משנה על, על, על שופט שרוצה חומר גולמי, הוא אומר מי הוא בכלל השופט. אז הם גם השופט, גם התליין, בלי ראיות, וזה הכל תחת רונן בר.
אבל יכול להיות שאם אתה שומע שקטר מעבירה ישירות או בעקיפין כסף לאנשים שעובדים בלשכת נתניהו, אתה לא תחרד מהדבר הזה ולא תורה לחקור אותו?
אני אמרתי קודם כל שאני מטיל ספק בכל מה שנאמר. אדם כזה שאחראי על הביטחון ועמת המידה שלו.
אז עמית, שנייה, אני מנסה להבין. שנייה, אני מנסה להבין. אז החקירה, המעקב אחרי פעילי מחאה, ההמצאה של רונן בר. קטר גייט, בלוף של רונן, אתה אומר שאתה לא מאמין. אז מה זה אומר?
אתה מתייחס לזה כעובדות מוגמרות.
אתה אמרת שאתה לא מאמין.
אני אמרתי שאני מטיל בספק בכל מה שנאמר, כיוון שאני לא מזהה.
מה המשמעות של מטיל בספק? אני לא מאמין.
ספק זה שאני לא נכון. לא לוקח את
אז
זה.
אז תגיד, רונן בר שיקר בשני ההיבטים,
לא,
גם של
לא
מעקב
לוקח,
אחרי
לא יודע,
פעילי
לא
מחאה, לא. וגם בהיבט של קטרגט, זה גם המצאה של רונן בר מצוץ מהאצבע. זה מה שאתה אומר, אם אני מבין נכון עברית.
אני אומר שאני מטיל ספק באדם שהארגון בראשותו פועל לא לפי עמות מידה של צדק, אלא לפי עמות מידה של כוח שרירותי. זה מזעזע בעיניי, זה אמור לזעזע כל אדם חופשי, ולכן אני קודם כל מטיל ספק, אבל...
תגיד לי, זה לא גלגול עיניי,
כלומר... רגע, אבל אם כבר אתה מדבר על ריגול על אזרחים, שי, הייתי מציע לך להזדעזע מהעובדה השנייה שהתגלתה לנגד אזרחי ישראל בשבועות האחרונים, והיא שרונן בר מרגל אחרי שר בממשלה. אנחנו בוגרי ווטרגייט האמריקאי. מה זה? זה לא שני פעילים שנשלחו לזה. הוא לוקח שוב את השירות החשאי, את הכוח שאתה ואנחנו, כולנו נתנו לו כאזרחים, ומרגל אחרי מה? אחרי שר, בלי בדל ראיה, בלי כלום, אחרי שמתברר גם שאין לו ראיות. ובמקרה הזה, אגב, חייבים לומר ביושר, הוא כן הלך לבוס שלו. אז הוא עוד הלך לבוס שלו, לראש הממשלה. וראש הממשלה אומר לו, תלך לשר. אבל הוא זורק, לפי הפרוטוקול שפורסם בכל אופן. וגם זה נזרק לאחר כאילו כלום, והוא ממשיך לעשות, בשם כולנו, כאילו, בשם האמון, בשם הכוח. אנחנו במצב בהחלט מסוכן, כמו שאמרת, ואם יש סיכון, הוא בעובדה ששירות חשאי מתנהל באופן עצמאי, כאילו מיליציה פרטית של מישהו, של מנדאו, שחלק מהחברה הוא מגדיר אותם שמוקים, במקרה הזה מתנחלים, אגב אני די בטוח שהם עושים את זה גם לערבים. אם עמות מידה של ארגון, או עמות מידה לא מוסרית, לא מוסריות, זה נכון לכולם, לכל מי שמטפלים.
חבר הכנסת עמית הלוי, אנחנו צריכים לסיים, אגיד משפט אחד, אם תרצה חצי משפט להשיב. כל האירוע הזה, בעיניי, הוא ניסיון של שני הצדדים, ראש ממשלה וגם ראש השבק, להתנער מאחריות לשבעה באוקטובר, ולהטיל את זה באמצעות הספין אחד על השני. אבל זה לא ינקה את ראש הממשלה מאחריות לשבעה באוקטובר, וגם את רונן בר, אגב, זה לא ינקה. אבל אתה משתף פעולה פה עם ניסיון לנער את חוסנו של ראש הממשלה מהאירוע הזה, וזה כשלעצמו עניין ציבורי וערכי מאוד מאוד בעייתי. אבל רונן בר יש לי בטן מניעה לא פחות גדולה.
רגע, אי אפשר לומר, אני לא אמרתי את זה, מאיפה אתה לוקח את זה, אבל אי אפשר לומר שהממשלה לא אחראי, אי אפשר לומר שאני לא אחראי שהייתי בוועדת חוץ וביטחון שבעה.
ראש הממשלה אחראי לשבעה באוקטובר?
רגע, אין ספק ש...
אז מה הוא עושה עם זה? מה הוא עושה עם זה שהוא אחראי?
רגע, אין ספק שיש לך ממשלתית, אבל תשמע,
מה עושים עם זה?
אנחנו ביום שבו רונן בר מציע... אתה יודע, מגיב ל...
עזוב שנייה, רונן בר, מה עושה הממשלה עם האחריות שלה לשבעה באוקטובר? מה היא עושה עם זה? כאילו, מה היא עושה? מעבר לזה שאתה מתראיין פה ואומר שאני מעריך את זה, מה עושה הממשלה דפקטו מול הציבור?
בראש ובראשונה מנסה לתקן, כיוון שלא מדובר על כשלים של...
יבוא רונן בר ויגיד אותו דבר.
לא, פשוט ההבדל בין דרג ממונה לדרג נבחר הוא הבחנה ידועה, פשוט מי ממנה אותך, נכון שזה נשחק, הנה אנחנו רואים שבגץ מספח לעצמו את הכוח הצבאי הזה, אני אקרא שירות חשאי, אבל זה לא ככה בדמוקרטיה, ודרג נבחר, נבחר בקלפי, ויכול להיות מפותח
ומצטייך לסיים,
בקלפי, אבל יאמר, אבל משפט אחד רק,
לא, לא.
זה שרונן בר אומר, משעה 11, ולפני 11 כבר, הוא קיבל אינדיקציות, בתחילת הערב הוא קיבל אינדיקציות, ואז איזה מין הודעה כזאת, שברצף הטיפולים, הוא
מוציא
לראש הממשלה ב-5 בבוקר, איך אומרים?
עמית הלוי.
היה עדיף שלא היה כותב.
עמית הלוי, תודה רבה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאליהו ליבמן, אביו של אליקים, שנרצח במסיבה ברעים, ראש מועצת קריית ארבע לשעבר. שלום לך.
שלום וברכה, אריה ושי, לעם ישראל ולחיילי צה"ל הגיבורים.
שלום, שלום. אתה קורא יותר ויותר, ועוד תחקירים, ועוד דיווחים, ועוד עדכונים. המידע הזה שאתה נחשף אליו, יותר מדחדך אותך בחוסר המיימנות שלו, או יותר מעודד אותך שהנה אנחנו מתקרבים לחשיפת האמת, והתשובה האמיתית למה לעזאזל קרה שם?
טוב, קודם כל, אסור לנו להתקרר אחרי מה שקרה, בטח לא מול האויבים שלנו שצריכים להשמיד אותם, ולהשיב כמובן את כל החטופים. אבל גם השאלת השאלות, מה קרה למדינת ישראל ולכל זרועות הביטחון בהגנה על הבית שלנו, על מדינת ישראל, ובטח לנו באופן אישי, על אליקים שלמה, הבן היקר ואהוב, שעתידו היה לפניו, ונשרף חי על ידי האויב הרצחני. אתה אומר לעצמך, מה באמת קרה שם? וככל שנחשפנו גם לתחקיר הצבאי וגם לתציר היום, אתה מבין שרב הנסתר על הגלוי.
אתה מפנה את הזרקור לכיוון זה שרונן בר לא רק נמצא בקטטה עם ראש הממשלה, הוא גם מאשים את צהל בעצם, הוא אומר, אני באחת בלילה כבר אמרתי להם, והם לא עשו עם זה כלום.
כן, אני חושב שרונן בר, אני רוצה להיזהר בכבודה של מלכות, בהיבט מצד אחד הוא ראש השבק, ומצד שני זה אדם... שהעודף ביטחון עצמי שלו זה אחד הדברים הכי מסוכנים למדינת ישראל ולעומד בראש ארגון כזה, והוא היה כמו שהוא החשיב את עצמו שמשון הגיבור, אבל בשביל שלב העיניים שלו לא ראו כלום, והגבורה שעמדה לו לאורך השנים הפילה אותו בזה שהוא בעצם קשל בענק, ולדעתי זה היה שיא הכישלון בשמחת תורה בשביל העשירי. הכישלון בעיניי היה הרבה שנים קודם לכן.
אבל הוא אומר שהוא התריע לצבא מוקדם.
ב-11 בלילה, ביום שלפני.
הוא כרגע בעצם בתציר שלו זה כתב אישום לצהל. עכשיו לא שלצהל אין אחריות, הוא גם מאשים בעצם את כולם חוץ מת עצמו בשורות הקטנות. הוא בעצם בא ועושה לנו את הדבר שהוא הכי מסוכן, הוא גונב את דעת הציבור. כי הוא בעצם... אומר מילה ומחסה את פחיים. זאת אומרת, הוא בעצם מתנהל, בכלל ההתנהלות שלו בעיניי התנהלות של שמשון הגיבור בהיבט הזה של תמות נפשי עם פלישתים. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא לא מאמין על עצמו שהוא קשל. הוא היה בטוח שהוא יסיים את הפירמידה שלו כגיבור ישראל, ועכשיו הוא מתנהל בתהליך של אובדני שתמות נפשיים פלישתיים, רק אנחנו לא פלישתיים, לא שירות הביטחון הכללי שהוא מפיל את הארגון החשוב לביטחון מדינת ישראל,
גם לא
לעשות שם חישוב מסלול מחדש, הוא מפיל את צבא ההגנה לישראל בזה שהוא בעצם לא אומר במידע שהוא העביר, אתה יודע מה אחד השקרים הגדולים שם בתצהיר, שחלק מהמידע הזה היו הרבה גם סימנים מרגיעים, הוא לא כותב את זה.
טוב, אין לנו זמן להיכנס לפרטים האלה עכשיו, אבל הבנו את הטענה העיקרית, ואנחנו מצפים שצהל ישיב על האשמות האלה של רונן בר. תודה רבה אליהו ליבמן.
אנחנו רוצים שרונן בר יעזוב אותנו, הוא פוגע בנו במשפחות השכולות, הוא פוגע במדינת ישראל, בזה שהוא נשאר, למרות הכישלון שלו, ולמרות כל ההתנהלות חסרת האחריות שלו, גם ברגעים אלו.
אליהו ליבמן, תודה רבה.
בשורות טובות.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לבני אשכנזי, כתב לי ענייני משפט של וואלה, שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם.
בזמן שישנו, או שהיינו ערים למשהו אחר לגמרי, נמשך המשפט, מה היה שם היום?
שום דבר מרגש, זה אני יכול להבטיח לך, נתניהו התחיל להעיד על פיק 1000, משפט אחד שנחקק כך בזכרוני, שאל אותו סנגורו המלומד המתחדד, תגיד רגע, אתה ורעייתך, אתה ביקשתם את המתנות? אתה ביקשתם את השמפניות? אתה ביקשתם את הסיגריה בבילצ'ן? הוא אמר, לא, ארדון הוא אדם שאוהב לתת, אנחנו לא ביקשנו, הוא נתן מיוזמתו, הוא איש של מתנות, הוא איש של נותן.
והוא אומר גם שהוא חידש את הקשרים איתו אחרי שהוא סיים את עדותו בבית המשפט, זה תקין?
הוא אומר שתוך כדי אפילו, זה מה שאני מבין פחות, הוא אמר לו משהו עם ה...
שלום, חג שמח.
או לא, משהו עם הכיסא, נתן לו איזה כיסא, נתניהו לא הרגיש טוב, אז הוא קנה לו איזשהו כיסא, משהו כזה, היה שם איזה ממשהו כזה. תקין זה לא, בוודאי שלא, אסור לדבר עם אף עד במשפט כל עוד המשפט לא נגמר.
טוב, אבל זה חלק ממה שקרה היום במערכת המשפטית, ו... אנחנו מבינים שרונן בר מאשים את נתניהו שטבע ממנו להחליט אם הוא נאמן אישית לראש הממשלה או לבגץ. יש לזה השלכות משפטיות לדבר כזה שראש ממשלה, שראש הבק צריך להודיע שהוא לא יקבל החלטות בגץ?
אז קשה לי להאמין שיש לזה לפקות משפטית לאירוע הזה. קשה לי להאמין שעכשיו יצטרכו חקירה פוליטית, כי צריך לזה בשר. אני חושב שזה יותר מה שנקרא כתב האישום הציבורי, ולא כתב האישום הפלילי. אני לא חושב שיש פה איזשהו משהו שעכשיו מחר המשטרה מגיעה, היועצת אומרת צריך לפתוח חקירה. אבל, אם אתם שואלים אותי שניכם, אני חושב שזה לא הדבר המזעזע. הדבר המזעזע זה שרונן בר, לגרסתו, לשיטתו, כותב שההדחה שלו מצוות המסע ומתן להחזרת החטופים, נבע בגלל פרשת קטרגייט. זה הדבר המשמעותי שמופיע שם.
תקשיב, אני שואל באמת, הרי העניין הזה יותר ציבורי מאשר משפטי, וזה שבכלל בית המשפט יידרש להכריע בעניין הזה היא חרפה לאומית בעיניי. זה עניין שהציבור הישראלי צריך להכריע בו, מכיוון ששני האנשים המבוגרים האלה אינם מסוגלים להיות בוגרים, גם לא נתניהו ולא רונן בר ולהיות אחראים, אז בית המשפט נדרש לעניין. השאלה זה אם בית המשפט אומר, רגע, חבר'ה, זה גדול עליי הדבר הזה, תעזבו אותי שנייה מכל הזוטות של החוק, ולכו לציבור. יש סיכוי שבית המשפט פשוט יקרא לשני הצדדים להתמודד עם העניין הזה ציבורית, ולא לזרוק את זה אליו?
אני חושב שהוא יעשה משהו דומה, לא בדיוק איך שאתה פירמת את זה, אבל הוא יעשה משהו דומה. אני מניח שאחרי שנתניהו יריש את התצהיר שלו ביום חמישי, היום זה הייתה המנת הפתיחה, ביום חמישי המנה העיקרית, התצהיר של נתניהו, אני מניח שבית המשפט ייתן החלטה שאומר לממשלה, תקשיבי, בואי, אני מחזיר לך את זה בחזרה אלייך, תעשי את זה כמו שצריך, by the book, תקיימי את השימוע, תתנו לו את הזכות לטעון, תביא את התשתית העובדתית, כל העניינים המשפטיים, תחליטי מה שתחליטי, תודה ושלום. אני חושב שזה הולך להיגמר בצורה הזאת, ואני גם אגיד לך יותר מזה, שאתה קורא את התצעיר הגלוי של רונן בר, אתה רואה שבסוף הוא אומר, אני בקרוב הודיע מתי אני עוזב. אז זאת אומרת שהוא לא מתכוון לפחות, לפי מה שהוא כותב, לאחוז בקרנות המזבח, ואני מניח שבית המשפט יחזיר את זה חזרה לממשלה, אז זה כבר ייתן את הדחיפה הנכונה לשם.
טוב, אני מקווה שזה...
אגב, תגיד, למערכת יש בכלל קשב, גם משפט נתניהו, גם זה, המערכת בכלל מסוגלת לנהל את האירוע הזה ברמת ה... המערכת המשפט, אני מתכוון, זה פשוט... אנחנו מגלגלים עליה את כל המדינה, לתוך מערכת המשפט. תחליטי מה יהיה עלינו.
אני חושב שזאת הבחנה מאוד יפה שלך, שבעצם אתה מבין שהמלחמה התרבותית פה הפכה להיות מלחמה משפטית, ובתי המשפט הפכו להיות הגננת של כולנו, ולא ספק, זה חלק מהעניין, חלק מהעניין של גלי תביעות הדיבה, חלק מהעניין של לפטר את היועצת, חלק מהעניין של המשפט הפלילי, בג"ץ וכל הדברים האלה, אתה יודע, במקום לשכנע אחד את השני, אנחנו מנסים לשכנע את השופטים, שכמו שאתה אומר בצדק, לא בטוח שהתשובות נמצאות אצלהם, אז האם המערכת יכולה? לא, אני חושב שהמערכת מוטשת, ואני חושב שהיא גם תחת מתקפה, בגלל שמראש מכניסים אותה לתפקיד שהיא לא אמורה למלא, זה לא פונקציה שהיא אמורה למלא, היא לא גננת, בית המשפט צריך לשפוט על פי כללים משפטיים, הוא לא צריך עכשיו להתחיל לנהל לנו את המדינה, אבל בהינתן העובדה שיש אנשים שלא מסוגלים לסגור את עצמם בחדר ולהגיד, אוקיי, סבבה, לא אני אקבל את כל מה שאתה רוצה, את כל מה שאני רוצה, גם לא אתה, אבל בוא לא נשרוף את הבית על יושביו, זה מגיע לבית משפט.
בני אשכנזי, תודה רבה. שלום וערב טוב לדוקטור דרור הידר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה.
שלום וברכה.
האפיפיור פרנציסקוס מת, כשהוא נכנס לתפקיד כולם חיפשו את החברים הישראלים שלו שסיפרו על ילדותם המשותפת, ובשנה האחרונה אנחנו זיהינו בו מי שמאשים את ישראל בפשעי מלחמה וברצח ילדים. יש לך 2.5 דקות להספיד את האיש ולקבור אותו.
טוב, אז אני חושב שישראל לא צריכה להשתתף בלוויה. אם יש לנו כבוד לאומי, חורכה מריו ברגוליו, זה היה שמו של האפיפיור פרנציסקוס, התחרה במידת האנטישמית שלו רק בפיוס ה-12. וזה שמעתי מפי אחד האנשים החשובים.
אחי, זה מה שנקרא אילן גבוה מאוד נתלטה עליו, זה אחד האנטישמים הגדולים בכל הזמנים, האדון הזה.
לא יודע בכל הזמנים, עוד לא בדקנו את כל הזמנים.
לא, אני מדבר על פיוס ה-12, אני מדבר.
פיוס ה-12 הוא האפיפיור של השואה ששתק.
אין כן, זה אני אומר, שוויתה אותו אליו.
לא רק שהוא שתק, האפיפיור הזה לא שתק. מילא היה שתק. אתה יודע מתי הוא שתק? פרנציסקוס שתק ב-8 באוקטובר. הרי הטבח היה בשבת. יום ראשון הוא עומד בחיקר סן פייטרו בוותיקן לתת את דרשת יום ראשון, והוא לא מזכיר במילה אחת.
כלומר, הוא לא התהפך אחרי שהוא ראה את התמונות המזעזעות מעזה וכו'.
הוא לא מזכיר במילה אחת את מה שעשו לעם האלוהים, לעמו של ישו. ואז היהודים נזעקים, ורק אחרי איזה חודש במילים רפות הוא אומר מילה פה מילה שם, והוא ממשיך לסנן בארסיות כל הזמן נגדנו, עד שהוא מאשים אותנו ברצח עם, ומדבר על הילדים בעזה, אבל לא מדבר על הילדים שלנו. תשמעו, הוא אחראי במידה רבה לעלייה בגלי האנטישמיות בעולם. יש קורלציה, כי מכיוון שהוא ראש הכנסייה, והוא תולה את זה, הוא מדבר, דיבר במונחים של חמלה וכו', והציג אותנו כרשעי עולם.
אבל דרור, שמע, אתה היית שגריר ישראל ברומא, אתה מבין מן הסתם מה המשמעות המדינית שלא לשלוח נציג מטעם משמלת ישראל ללוויה הזאת?
לא, אפשר תמיד לשלוח נציג בדרג נמוך.
בוודאי,
בוודאי, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. בדיוק, העם היהודי הפסיק להתנצל. תשמע, תחשוב על פיוס. אתה היית הולך ללוויה של פיוס ה-12?
אני גם ככה, לא הייתי מוזמן, כנראה שלא.
לא, עזוב, אני שואל אותך עכשיו עקרונית, מה המשמעות? בוודאי, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, דם יהודי לא הפקר. תראו, במובנים פסיכותיאולוגיים, מה שהוא רצה, הכנסייה הועידה לנו תפקיד אחד בהיסטוריה, להישאר על הצלב, לחזור, כל הפוגרונים היו איזה מין כפיית חזרה פסיכולוגית, חזרה על הצליבה. ומובנים עמוקים, השואה הייתה הגולגוטה, יותר גדולה מהגולגוטה שיש, הוא נצלב שם, נצלב בה.
ולכן הקמת מדינת ישראל הייתה סתירת לחי לכנסייה.
המשמעות של הקמת מדינת ישראל היא שישו יורד מן הצלב, מתעטף בתלית וחוזר להיות יהודי גלילי, והפעם הוא מחזיק נשק ואומר, עשו לצלוב אותי. ואת זה הוא לא הסכים. הוא לא הסכים.
דוקטור דרור הידר, הבנו לגמרי, תודה רבה, אני אישית גם לא הולך להלוויה הזאת.
גם אני.
תודה רבה.
גם אני.
זהו להיום, נגמר לנו הזמן,
עד שיצא השן לבן,
כן, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ואפרת קורמן, אחרי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל אחיה כהן, עדן בן ארי ואיתי ניקסון, אחרינו קופמן, שרפי לילי, תודה רבה שי.
תודה אריה.